טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים במסכת אבות. יכול להיות שבהמשך, אם יהיה זמן, נגיד איזה משהו קצר לראש שנה. מקום מספר אחד, רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. לכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות, ועול דרך ארץ. לפני שנבין מה כתוב פה, נראה מי הרבי נחוניה בן הקנה. מקום מספר 2, תנא בדור השני, נראה שהיה מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. היה רבו המובהק של רבי ישמעאל. דרך אגב, איזה תפילה הוא חיבר, מי זוכר? מצוין, כשנכנסים לבית המדרש, וכשיוצאים מבית המדרש, מודה נפניך, ושמת חלקי, זה התפילה שהוא חיבר, זה משנה מסרת ברכות. היה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, זכה לאריכות ימים. כמה שנים אני זוכר? אני חושב 120 או 130, לא זוכר. גמרא מסכת תענית, הרבה גדולי עולם שזכו לאריכות ימים, שאלו אותם במה זכית לאריך ימים. יש חידוש יפה. יש משנה מסכת אבות, נגיע אליה עוד חצי שנה, לא יודע כמה, יותר אפילו. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 13 לתלמוד, 18 לחופה, 20... לרדוף, 30 לכוח, 40, בינה, 50, עצה, 60, שיבה, 70, זקנה, 80, גבורות, 90, לשוח. לא, בין 90 לשוח, נכון. לשיחה. בין 90 לשיחה. לשוח, כן. מצוין, 3 פירושים. פירוש אחד, מלשון שוחה. זוכים בצבא בטירונות? זוכים? קיבלנו את חפירה? זוכים? אומרים בגיל 90, תתחיל לחפור קבר. תתכונן. היום קבר מאוד יקר. כמה עולה המחלקת קבר? מי יודע? אה? כן, תלוי איפה. נכון. אם זה קומות, זה יותר זול. אבל אם אתה רוצה... בקיצור, למות זה לא פשוט, לא כדאי, לא משתלם. אז... לשיחה, הכוונה לחפור שוחה. פירוש שני, מלשון לשוח, כבר הולך כפוף. אבל פירוש שלישי, פירוש שלישי מחודש. פעם גיל 70 היה נדיר. גיל 80 עוד יותר נדיר. גיל 90 מעטה מספר. מעטה מספר. בין 90 לשיחה, כוונה, מדברים. וואו, איך הגעת לגיל הזה? מה הזכויות שלך? זה התנאים בגמרא שואלים אותם במה זכיתם להאריך ימים. זה פלא גדול, משוחחים ושואלים אותם במה זכיתם להאריך ימים. היום, בזכות הרפואה, תוחלת החיים עלתה מאוד מאוד מאוד. היום 90 מיליונים בעולם. 100, יש הרבה. עוד מעט, זה, דרך אגב, אנחנו ברוך השם משתחררים, מהכללה של המין האנושי. נאמר לאישה, בעצב תלדי בנים, היום זה פחות בעצב. נאמר, בזיעת אפיך תאכל לחם, היום, מי פה מזיע כשהוא עובד? כן, נכון. יאיר עובד חנות קשה, נכון? אבל חוץ ממנו, לא הרבה אנשים מזיעים וכו'. אותו דבר, קוצר החיים הולך ועולה. אריכות הימים עולה. שאלו את רבי נחמן בן הקנה, במה זכית לאריך ימים? תשובה, מקום מספר 2, מימיי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי כללת חברי, ותרן בממוני הייתי. בדיוק עכשיו למדנו בקבוצה בבוקר, על מידת הכעס, שצריך לחנך את עצמנו, זה קשה מאוד, לסלוח לכל מי שפגע בנו. לסלוח, זה לא פשוט. קל וחומר, לא לחשוב רעה לחבר, הוא היה צדיק בענייני בן אדם לחברו. ותרן בממונו, נותן חופשי, בלי חשבונות. יוחסין כתב שהוא כתב את ספר הבאיר על סלות הקבלה. לפני רבי שמעון בר יוחאי, שמיוחס לו הזוהר, הוא כתב ספר בעיר, לא יודע בדיוק מה הספר הזה, אבל גם ספר קבלה. היה צדיק יסוד עולם, אין הרבה ממרות בגמרא בשמו. אז מה הוא אומר? אני חוזר מקום מספר אחד, רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, ועול דרך ארץ. מה זה עול מלכות? איך? למשל מצוין, אחד מהראיות של החרדים על נושא הגיוס, זה המשנה שאנחנו לומדים. מי שמקבל עליו עול תורה, פטור מגיוס. לכאורה זה הפשט. בוא נראה מקום מספר 4. פירוש המשנה לרמב״ם ועול תורה, הדבקות בלימוד. כשאדם דבק בלימוד באמת, נראה את ההערה הזאת בהמשך, היא חשובה. ועול מלכות, תרחות השלטון ושיעבודו. למשל גיוס זה חלק מזה. ועול דרך ארץ, תרחות הזמן. יאמר, אומר הרמב״ם, כי בשכר ידבקו בעול תורה, כאשר אדם דבק בתורה, יסתירהו השם מעול המלכים. כל מה שהממשלה דורשת, פעם היה מלך, היום זה ממשלה, הוא פטור. ויקל עליו תרחות הזמן. גם רבנו יונה, מקום מספר 5, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, אחר שעושה תורתו עיקר, ומלאכתו הרי. תראו, דיברנו פעם, מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. האם אדם צריך לשלב תורה ועבודה, או רק ללמוד תורה? סוגיה רחבה, שיטות, ראשונים, אחרונים, מסקנה, שולחן ערוך, לא רק הוא, גם תוספות, רובם, אדם חייב לשלב תורה ועבודה. זה המסקנה. הדרך הנורמלית, כך היה בעם ישראל כל הזמן, שילבו תורה ועבודה, בודדים יכולים ללמוד. רוב עם ישראל חייב לשלב תורה ועבודה. אבל, גם מי שמשלב תורה ועבודה, צריך לעשות תורתו קבע ומלאכתו ארעי. מה זה תורתו קבע ומלאכתו ארעי? בינינו, בעבודות, בתקופתנו קשה למצוא עבודה שהתורה זה קבע והמלאכה הרי. מסכימים? מסכימים? כמה אתם מכירים עבודות שאפשר לעבוד 3 שעות וללמוד תורה 8-9 שעות? איזה עבודות אתם מכירים? נהגים. איזה נהג? שעה וחצי, ובצהריים, שעה וחצי. טוב, בסדר גמור. כמה רוויחים? בסדר. כמה רוויחים? כמה רוויחים? טוב. בקיצור, זה קשה למצוא עבודות שבאמת יכולות לחלחל משק בית, אלא שמה? שמעתי פירוש יפה. תורתו כבמלאכתו הרי זה לא חייב להיות בכמות, אלא באיכות. מה העיקר שלך בכם? למה אתה עובד? לאכול. פרנסה. למה? לעבוד את השם. אם אדם יודע שהפרנסה זה רק כלי ללימוד התורה, לקיום מצוות, לחסדים, אז זה גם אפשר להיכנס בתורתו קבע מלאכתו הרי. אז כמה מאנשים המשלבים באמת חיים בתודעה שתורתי קבע מלאכתי הרי. אומר רבנו יונה, 5, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות, אחר שעשה תורתו עיקר. ומלאכתו הרי, הקדוש ברוך הוא, ישמרהו מכל דבר רע שלא יצטרך להיבטל מלימוד התורה ולא ייתן בלב העריץ או ממשלה לא משנה הלוקח נפשות לעשות מלאכתו לקחת את זה וינצל למלאכת העריצים להקים רצונו לעסוק. קיצור, הרבה דברים שהממשלה דורשת הוא יהיה פטור מהם, ועוד דרך ארץ לא יצטרך לעשות מלאכה הרבה לצור פרנסו. זה לא שהוא לא עובד בכלל כמו רבי שמעון. רבי שמעון זה מיוחד. הוא יעבוד, אבל קצת. הוא לא יעבוד כל כך קשה. ובמעט יספיק לו לכדי חיותו, כי מלאכת הצדיק מתברכת ונפשו שמחה בחלקו. מצוין. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים לו עול מלכות. שהוא חושב לעשות מלאכתו הרבה אם יניח מלאכת התורה. כמה אנשים מתלבטים, כמה לעבוד, כמה ללמוד. או הרבה אנשים עוזבים ישיבות, מחומר לא משנה, כי אני רוצה כבר ללמוד, רוצה תואר, רוצה כסף. פרנסה, לא חייב להיות עשיר, אבל צריך פרנסה. אבל איך אתה מתייחס לתורה? מה העיקר בחיים שלך? אומר רבנו יוני חוזר, וכל הפורק ממנו עול תורה, שהוא חושב לעשות מלאכתו הרבה, אם יניח מלאכת התורה, וזה לא תמיד מסתדר. ועוד דרך ארץ, שהוא נודד ותורח אחר מחייתו, ולא יוכל למוצאה. גם כי מצאנה לא ישמח בחלקו, כי העיקר אצלו זה עולם החומר ולא עולם הרוח. מכל ימיו להבל יגע להעשיר ולהוסיף עושר על עושר. לא תמיד משוואה של עושר קשורה לעושר. לפעמים דווקא הפוך. אחת המדינות, הערים בארץ, הכי עניות, מזאת? בני ברק. זה תל אביב, תל אביב. יש להם כסף לסחירות, עולה, כן. בני ברק. אבל זה גם אחת הערים עם הכי הרבה עושר באלף. זה לא מחייב שאם אתה עשיר, אתה לא יכול להיות מאושר. זה לא מחייב. אבל בדרך כלל צרינו הרב, זה ככה. לכן באה המשנה ואומרת, מסכת אבות זה חסידות, זה לא חובה. זה חס, תזכרו. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, ועול דרך ארץ. גם המאירי, נקרא אותו, טוב, לא צריך, זה העיקרון מובן, תראו. אז החרדים, אחת הטענות שלהם זה המשפט הזה, שמי שלומד תורה, פטור מגיוס, מעבירים ממנו עול מלכות, ועול דרך ארץ. מצוין. מה עונים? זה מדבר על מי שלומד תורה. כולם לומדים תורה? ודאי שלא. זו תשובה אחת. תשובה שנייה יותר עמוקה. מה כתוב במשנה? כל המקבל עליו עול תורה ולא כל? מה כתוב כל המקבל עליו עול תורה ולא כל? מצוין. למה לא כתוב כל הלומד תורה? מה ההבדל בין לומד לבין מקבל? שמיים וארץ. כולנו לומדים תורה. אם אנחנו מקבלים עול תורה, מה זה לקבל עול תורה? אומר החפץ חיים מקום מספר 7, ואחר כך הרב צבי יהודה. ודע, דממה שאמרו המקבל עליו עול תורה, ולא אמרו סתם כל הלומד תורה, משמע דווקא אם מקבל על עצמו עול התורה שלא להתרפות ממנה בשום אופן. אתה לא עוזב את חיי הרוח. אתה חי אותם לא רק בעבודה, כשאתה חוזר מהעבודה. במקום טלוויזיה אתה הולך ואתה משקיע ולומד תורה. זה מקבל, לא סתם לומד, מקבל עליו עול תורה. כשור שנותנים עליו העול. כמו שכתוב, תנא דבליהו, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי, ואז אפילו, אם היה עליו כבר עול מלכות ועול דרך ארץ מעבירים ממנו. וכל שכן שהקדוש ברוך הוא מסבב שלא יינתן עליו, ובזה יוסרו כמה קושיות שעל ממרה זו. איזה קושיות? שיגידו, אנשים לומדים תורה ויש עליהם מה? עול מלכות ועול דרך ארץ. אומר החפץ חיים, השאלה איך הם לומדים תורה. השאלה כמה הם קשורים לתורה. בא הרב צבי יהודה, מקום מספר 8, ואומר, ההדגשה כאן היא ביחס בגישה אל הלימוד. כל המקבל עליו עול תורה. הקבלה בלב של התקשרות לתורה בקביעות, ולא לימוד בהזדמנות, בהראיות, מקבל עליו בליבו בקביעות בכל אישיותו עול של תורה. במצב כזה, כל השיעבודים השונים, הממלכתיים ושיבודי דרך ארץ ופרנסה, אינם קיימים. ישנם, פסקה שנייה, הרבה מדרגות של קביעות בתורה. הרבה מדרגות של תלמידי חכמים. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. השקידה היא עיקר החיים, וכל שאר השעבודים מתחשבים עם העיקר. מי שבאמת בקביעות גמורה החלטית, אז גם משמיים וגם מצד החברה יש רושם ופחות מפריעים, כדי שלא יצטרך לבטל את השעבוד הפנימי לתורה. כלומר, כתוב כל המקבל. לא סתם אדם לא מתורה. אדם שבאמת קשור לתורה, היא לא סייעת דשמיה פחות לעבוד. סייעת דשמיה פחות לעסוק בדברים שהמלכות דורשת ממנו. המקבל זה מקבל רציני. אז עד לפה מסכת אבות, אני רוצה מפה לעבור למה שראש השנה שקשור לפרשה. כן. מה זאת אומרת? כן. תראה, זה עניין של גם איכות וגם כמות. מה האדם עושה בזמן הפנאי שלו? היום יש מלא מלא זמן פנוי ברוך השם, לא כמו בעבר. בעבר לא היה זמן פנוי. זמן פנוי, מה אתה מבלה? איזה תוכן אתה נותן לו? תוכן רק של חומר, תוכן רק של רוח, גם וגם, צריך לשלב. בזמן הפנוי, זה מדד, וגם כמה הוא באמת קשור לתורה, כמה באמת הוא לומד, כמה באמת הוא הולך לישון בלי עלי חבר בצבא. טירונות, קשה מאוד טירונות. אין יום שעולם התורה. אין יום. חשבון השעות שינה. אין יום שעולם התורה. זה עניין של באמת החלטה כזאת. תראו, בעל השבוע שלנו כתוב בכללות, כתוב בכללות, ובגויים האם לא תרגיע ולא תמצא מנוח לכף רגליך. מצוין אביאל. עוד פעמיים בתורה, בתנך סליחה, כתוב שמישהו לא מצא מנוח. מצוין, ולא מצאה יונה מנוח לכף רגלה. פעם שלישית, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. לא מצאנו מנוחה בגויים. זה טוב או לא טוב? יפה מאוד שימון. פשט זה לא טוב. גם בגלות סבלנו רדיפות. עד היום. אנטישמיות בעולם עלתה, יש מדינות מאות אחוזים. פשוט אי אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה. אבל ברמות גבוהות מאוד. אומר יש לקיש, זה טוב. לפני שנסביר למה זה טוב, אחד המאמרים המפורסמים של הרב קוק מאמר העירייה, עמוד 268, נקרא מאמר שופרות. אומר הרב קוק, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ סור, והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. איפה עוד פעם אומרים שופר גדול? מצוין. תקע בשלונו ולאבותינו, תקע בשופר גדול לחירותינו. מה זה שופר גדול? שופר תימני, נכון? גדול. אבל מה זה שופר גדול? בא הרב קוק, מביא לנו מאמר דרשה, מתחיל מההלכה ועובר לדרשה נפלאה. תראו, שולחן ערוך פוסק, איזה שופר הכי טוב של מה? איל. מה זה איל? לא. כבש למעלה מ-13 חודשים, דווקא זכר. צריך לקחת דווקא זכר, איל. איל זה 13 חודשים. זה הכי טוב עם ישראל עושה היום, איל. נכון, צודק. בדיעבד, כל השופרות כשרים. לא מצאת איל, לקחת דישון, בתימן השתמשו גם בדישונים האלה, הארוך. אתה יכול יעל אנטילופות, רובם כשרות, נכון? אפשר אנטילופה, אפשר יעל, אפשר... מה אי אפשר? איזה חיה אסור לעשות מהשופר שלה, מהקרן של השופר? מצוין, פרה. פרה לא תופס. שתי סיבות. בתורה זה נקרא קרן ולא שופר. חוץ מזה, זה מזכיר חטא העגל. חתן הוא חטא העגל. לא רוצים ביום שנה, בזכויות, להזכיר משהו שקשור לחטא העגל. אם אין לך איל, אומר השולחן האורך בדיעבד, כל השופרות כשרים, דישון, יעל, צבי, כמו שמאמנו וכו'. ג', שופר מבהמה טמאה, וכן שופר מבהמות עבודה זרה של גוי, פסול. אבל אם תקע בו, יצא ידי חובה. ומותר לתקוע בכל שופר שהוא, אם אין שופר כשר, ובלבד שלא יברך עליו. אתה תקוע בראש שנה באודו. אין לך שופר. מצאת כבש. הכבש הזה, עבדו אותו האודים עבודה זרה. מותר לך לתקוע בו? תשובה, אם אין ברירה מותר, לא מברכים עליו. שופר שעשו אותו עבודה זרת הכבש, או שופר בהמת מאה. למי יש שופר קרן וזה בהמת מאה? חיפשתי, לא מצאתי. לא, קרנף זה לא נקרא. צודק מנחם, קרנף, קרן באף. לכן נקרא קרנף. זה לא מוגדר מבחינה, יש חמש סוגי קרניים, קרנף זה לא מוגדר מסוגי הקרניים שקשור לשופרות. מצאתי חיה אחת בלבד, שהיא טמאה, ואפשר כעיקרון לעשות מהקרן של השופר. יודעים מה זה? אנטילופת סוס. שמעתם עליה? גם אני לא. אבל ככה קראתי וכולי. חוץ מזה לא מצאתי. מי שימצא, נשמח לשמוע. אומר השולחן ערוך, מצווה בעיל. אין לך עיל, אפשר יעל, אפשר דישון, אפשר כמו שאמרנו, אין לך גם את זה. אפשר לתקוע משופר בהמת מאה, או אפילו משופר של עבודה זרה, כן? אבל לא לברך. אומר השולחן ערוך, הרב קוק, ניקח את זה לעולם מדרש. שאנחנו מה? כן. כן, הוא אומר את זה. כן. כן, אמרתי. כן, בטח, ודאי. יעל, אם יש לך יעל דישון, תימנים לדישון. ודאי. נחזור אלינו. אומר הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא, הדרשה שלו הייתה ראש שנה תפרי צדיק דלת. 11 חודשים אחר כך הוא נפטר. שנה לפני פטירתו. תפרי צדיק דלת. דרשה מפורסמת בחורבת יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד בחורבה. כן. כותב הרב קוק, מה זה שופר של גאולה? מה השופר גורם לאדם? התעוררות. היו מקפצים בשופר. יש רב סעדה גאון מביא 10 טעמים למה תוקעים בשופר. תסתכלו, מאוד יפה. טעם הרגיל, המלאכת מלך. אבל זה גם לעורר, לעורר בתשובה. איזה רגע מרגש ושנה, תוקעים כל השמה ככה, מתחברת לקדושה של היום הזה. שופר של גאולה זה התעוררות. התעוררות לחזור לארץ, תקע בשופר גדול לחירותנו צערנו הרב, עדיין רוב עם ישראל נמצא בגלות. אנחנו מתפללים שיחזרו מאירופה, מארצות הברית, מאסיה, מהודו, מסין, לא משנה, אנחנו רוצים שהעם ישראל יחזור לארצו. אומר הרב קוק, מה מעורר אנשים להגיע לארץ? 3 מדרגות. משהו חנרוך, אי זה הכי טוב. בנמשל, שעולים לארץ מתוך תורה. איזה עלייה הגיעו לארץ מתוך תורה? עלייה ראשונה הרבה, חוץ מזה לפניה, תלמידי אגרא, תלמידי הבעל שם טוב. גם בתימן, תף רש מבית, אלה בתמר, עלו מתוך קדושה ותורה. זה האידיאל. השם אומר לך ארץ ישראל, אתה עולה. אבל לא תמיד עם ישראל עלה מתוך תורה. מתוך מה עלו? מתוך ציונות, כמו שבתקופה היא הרבה מדינות השתחררו מעול הגויים וקיבלו מדינה, גם אנחנו רצינו מדינה מתוך ציונות. גם זה טוב, זה מקביל למדרגה השנייה, זה לא מעולה, זה טוב. מעולה זה מתוך תורה. זה מקביל למדרגה השנייה, כל השופרות בדיעבד כשרים שמגיעים להתעוררות מתוך אידיאלי, מתוך ציונות. זה לא מעולה, אבל זה בסדר, למה זה לא מעולה? כי אם זה לא מתחיל מתוך תורה, זה לא מחזיק מעמד. זה מחזיק מעמד לדור הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כבר אתה רואה. אתה רואה את הצאצאים של בוני המדינה, אתה רואה מה קורה היום. לא צריך להחריב במה שאני אומר. הראשונים יש להם את האידיאלים, אחר כך זה הולך ויורד. אומר הרב קוק, מה קורה אם עם ישראל לא מתעורר מתוך תורה ולא מתוך ציונות? בא הרב קוק ואומר ככה, ויש אולם, יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח, ואף היא מקבילה לשופר של ראש שנה. שופר קטן פסול, שתוקעים בו בהכרח אם אין שופר כשר בנמצא. אומר הרב קוק, אם אפסה התלהבות לעלות לארץ מתוך תורה, וגם מתוך ציונות הלך וירד, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרעישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח בגלות. זוכים את הפרשה, קראנו וגויים מהם. תרגיע לו, תמצא מנוח לכף רגליך. זה ברכה, זה לא כללה, כי אם היינו מוצאים מנוחה בגלות, לא היינו חוזרים, היינו מתבוללים, כמו שלצערנו הרב קרה בהיסטוריה. לכן אומר הרב קוק, אויבי ישראל באים ולא נותן לנו מנוחה. ואז הוא אומר את המשפט הבא. כותב, ומי, הנה, הם באים ומכריחים, המלאק, שמעתם עליו? פיטלורה, שמעתם עליו? פיטלורה היה צורר אוקראיני, שהכנופיות שלו רצחו עשרות אלפי יהודים, אם לא יותר. עשרות אלפי יהודים. באוקראינה, הגיבורים שלהם, יש הרבה פסלים באוקראינה, של מי? פיטלורה היה צורר אוקראיני, ושל חמילנסקי. חמילנסקי מנה הקוזאקים, שחטו יהודים. איזה אכזריות, איזה סיפורים, יש דברים שהם עשו, שאפילו הרשעים האלה החמאס לא עשו. איזה אכזריות, אלה הגיבורים של האוקראינים, פיטלורה וחמילנסקי. אומר הרב קוק, המלאק, פיטלורה, היטלר, ימח שמו וזכרו, כותב היטלר, כי הרב קוק נפטר שנה אחרי שעולה לשלטון. הוא חזה מה הולך להיות, הוא חזה, כתב את זה, בתפרי צדיק דלת ראש השנה. כלומר, כמה חודשים אחרי שהרשע הזה עלה לשלטון. כמה חודשים, עוד לא עד אותה, עוד לא עד אותה זה. אומר הרב קוק, המלאק. מה פתאום, לא התחילה, ברור שלא התחילה. לא התחילה, רק כמה שנים אחר כך הוא כבש את פולין. המלאק פיטלורה, היטלר ימח שמו, אני מוסיף וזכרו, מעוררים לגאולה. ומי שלא שמע כל השופר הראשון, הם הבנים שמחה רב תחת אל השם מקום דמו. חיבר ספר תוך כדי השואה, היה חסיד מונקאץ' מהמתנגדים הגדולים ביותר לשואה, לציונות. ואז תוך כדי השואה הוא הופך את מחשבתו ואומר, תעלו, צריך לעלות, השם מעורר אותנו לעלות לארץ. אומר הרב קוק, ומי שלא שמע לכל השופר הראשון מתוך תורה, וגם לכל השופר השני מתוך ציונות, הוא ישמע לכל השופר התמי הפסול, בעל כורחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה. גם לאומיות זו של השוט, המכות, של צרת היהודים. איך המן נקרא בסוף? כי המן צורר כל היהודים. צורר זה צר, שונא, וגם אוסף כמו צרור. הוא זה שגרם לנו להתאגד. גם בזה יש מן הגאולה, אבל על שופר זה אין לברך. אנו מתפללים, תקע בשופר גדול, מתוך גדלות, מתוך תורה, מתוך אהבת הארץ אמיתית, לא רוצים. אבל צריך לדעת שגם הצרות שמגיעות לעם ישראל, הן מעוררות משהו בנשמה הישראלית. החמאס המרושע הזה, בלי רצונו, גורם התעוררות גדולה בעם ישראל. כל מה שקורה בעולם, אנטישמיות גורמת לברר לאנשים על היהדות שלהם, מה תפקידם. אנחנו לא רוצים להגיע לזה. אנחנו רוצים הכל מתוך תורה, כמו הוידוי. מרוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים. אנחנו רוצים שהכל ילך בצורה טובה, לא בצורה של קושי. אבל לדעת שגם הקשיים האלה בסוף מובילים את עם ישראל, למקומות טובים, אבל שנזכה בעזרת השם יתקיים בנו, תקע בשופר גדול לחירותנו מתוך גדלות, מתוך אהבת תורה, אהבת הארץ, אהבת העם, נזכה לגאולה השלמה.
הפנים שלכם.